ואנחנו מבקשים לפתוח את השעה הזאת עם ליאור טל שדה, מגיש ההסקט היומי, מקור להשראה מטעם בית אביחי. ערב טוב לך ליאור, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, יהודית, התגעגעתי כבר.
נו, אז הנה, הגענו. והלוואי שיהיה לנו הרבה דברים מעניינים לדבר עליהם במהלך השנה. אז באמת ההסקט המאוד מעניין, מקור להשראה, והפרק שבו אתם מדברים על, כולנו מדברים על אחדות והכל ביחד, אבל לא תמיד מבחינים בניואנסים של מה המשמעות של ברית, של אחדות, ואתה דווקא עושה את ההבחנה בין ברית גורל לברית יהוד, או אולי אפילו ברית חיים.
המושגים ברית גורל וברית יהוד הם מושגים קלאסיים שטבע אותם הרב סולובייצ'יק במאמר חשוב שנקרא כל דודי דופק, זה היה עוד ב-1956, ואני ניסיתי בספר שלי להוסיף מושג שלישי שנקרא ברית חיים, אבל כדי להבין אותו צריך קודם להבין את ברית הגורל וברית הייעוד.
כן. אבל אולי לפני שניכנס לזה, כשאתה שומע את השיח על אחדות, האם אתה מרגיש שכשמדברים אחדות, אז כולם מדברים על אותו דבר?
תראי, אני מודאג מזה ששיח האחדות הפך להיות מעין תירוץ שכזה, שכשלא מצליחים לנהל את המחלוקת בצורה ראויה, ולטעמי טוב שיש מחלוקות ואפשר לצמוח ממחלוקות, אז מזדרזים מהר לשאת את שם האחדות לשווא, אומרים ארבע פעמים במשפט את המילה אחדות, ואז מקווים שזה יטשטש את הכל. אני מאוד בעד אחדות, כשהיא אחדות שבה אנחנו מכירים בזה שיש פה גיוון, יש שוני בין אנשים, יש בעלי דעות שונות, וזה בסדר וזה מבורך, ואז בתוך זה אנחנו מחפשים את החוט המקשר בינינו, את שיתוף הפעולה בינינו, את האזורים שבהם אנחנו יכולים לכרות בינינו ברית ולהיות ביחד. אני חושש כשאני שומע יותר, כשפוליטיקאי אומר יותר מדי פעמים את המילה אחדות, זה מדליק לי נורת אזהרה.
כן. וזה בדיוק לוקח אותנו לחידוד הבריתות השונות.
כן, אז תראי, אצל הרב סולובייצ'יק, ברית גורל היא בעצם ברית שכפויה עלינו. אנחנו לא בחרנו אותה, אבל היא כאן, והיא אמורה לקשור בינינו, והיא קשורה בעצם למה שהוא מכנה תודעת שיתוף המאורעות. יש משהו שקורה לי כיהודי, משהו שקורה ליהודי בארצות הברית, משהו שקורה ליהודי במרוקו, ואני מרגיש שזה קרה לנו כי אנחנו יהודים. אז יש לנו איזשהו שיתוף של מאורעות, שלצערנו מבחינה היסטורית ועכשווית, אנחנו מדברים בעצם על שיתוף הסבל.
כן.
והשיתוף סבל הזה, אומר הרב סולובייצ'יק, אם זה מצליח, יוצר איזושהי ברית שבתוכה אנחנו מגיעים מתחושה שהסבל שלנו משותף לתחושה של אחריות וערבות הדדית, וזה כבר מוביל אותנו לפעולה, זה מוביל אותנו לצדקה, לגמילות חסדים, זה מוביל אותנו למה שראינו שקרה פה באופן מופלא בשמונה באוקטובר.
לגמרי.
שכל הציבור בבת אחת או כמעט כולו התגייש זה למען זו וזו למען זה, מה שנקרא בלי הבדל דת גזע ומין, פשוט כולם בשביל כולם. את זה מכנה הרב סולובייצ'יק ברית גורל, זה כפוי עלינו, וצריך להגיד...
השאלה אם יש גם התייחסות לאורך החיים של אותה ברית.
או, זהו. אני חושב שזו ברית לא מאוד יציבה, היא באה והולכת מהר, ואנחנו עכשיו ממש, לפי התאריך הלועזי, אנחנו רגע לפני שנה, לשבעה באוקטובר, ולצערי אנחנו כבר רואים מול העיניים, תוך כדי מלחמה, איך הברית לכאורה הזו מתחילה להתרופף, והשפה חוזרת קצת יותר להיות מה שהיא הייתה לפני השבעה באוקטובר, ולכן צריך להגיד, לטעמי לפחות, שברית גורל היא מאוד ראועה, מאוד זמנית, ולא תמיד היא ממש ברית. לפעמים היא נשארת פשוט גורל משותף, והיא לא יוצרת ברית עמוקה, כמו שאולי לצערי אני אומר ובזהירות, קרה עם החברה החרדית, שכולם ציפו ש... שהנה עכשיו הם ייכנסו מתחת לאלונקה, גם במובן המטאפורי וגם במובן האמיתי, וזה לא קרה.
ואז זה לוקח אותנו לברית האחרת, שהיא ברית הייעוד, כי במקום שיש מי שמגדיר לעצמו ייעוד שונה, אז כנראה הגורל לא עוזר.
כן, אז הגורל, בוא נגיד, לא מספיק עוזר, הוא עדיין שם, ראינו מה קרה בשמונה באוקטובר, אבל ברית הייעוד, אומר הרב סולובייג'יק, היא כבר לא ברית שכפויה עלינו, אלא שאנחנו בוחרים בה. מבחינתו הסמל הגדול של זה, זה ברית סיני, זה זה שכאילו בחרנו כולם ביחד לקבל את התורה, אמרנו נעשה ונשמע. אז ברית ייעוד מחברת בין אנשים שמצליחים להסכים על ייעוד משותף. ופה צריך להגיד, אני לא מכיר שום עם, לא משהו על עצמנו דווקא, שום עם היום בעולם שיש לו ברית ייעוד שמחברת אותו, שכולם חשים שיש להם איזה ייעוד משותף שאליו הם הולכים, כנראה שהברית הזו, המאוד אידיאלית, פחות מתקיימת כיום. אולי פעם העם היהודי חובר על ידי הברית של עבודת השם, זה כבר קרוב ל-200 שנה שזה לא הסיפור. אז ברית יהודי היא רעיון נפלא, אבל אני לא חושב שזה רעיון ריאלי, לא אצלנו, ולא, אני לא מכיר באף עם שברית יהוד מצליחה. זאת אולי הסיבה שאני הצעתי מושג ביניים, בין ברית גורל לברית יהוד, שקראתי לו ברית חיים. הרעיון של ברית חיים זה השאלה, איזה סוג ברית אנחנו יכולים לכרות בינינו, ביודענו שאין לנו כרגע יהוד משותף. וזה אני חושב צריך להעסיק אותנו.
ואתה מצליח למצוא מתוך ההיסטוריה של העם היהודי או של עמים אחרים את הביטוי המוחשי לאותה ברית חיים?
כן, אני חושב שכשאנשים מרגישים חלק מאותו סיפור, מרגישים שיש להם עבר משותף, שיש להם סיפור משותף, שיש להם תרבות משותפת, שיש להם אסוציאציות משותפות, כשהם מרגישים חלק מאותו דבר, אז גם אם הם לא מסכימים על היעדים, הרבה פעמים יש איזה ברית. אפשר לראות את זה אצל חלק מהחלקים של החברה הישראלית כבר היום, את יודעת ששני ישראלים נפגשים בחול ומיד יש את, או אחי, אחי. אז זה האחי הזה שאומר, רגע, אנחנו לא מכירים, אבל אנחנו מרגישים קשורים. אז יש איזה משהו כזה, ואנחנו צריכים היום לעמול קשה, אני חושב, בשני אזורים. אזור אחד, זה שזה צריכה להיות ברית משותפת לכל העם היהודי, זה שבארץ וזה שלא בארץ, והנתק שנוצר בין העם היהודי בארץ לעם היהודי בתפוצות הוא מסוכן לנו והוא לא טוב. והדבר השני זה שהם מסתכלים פנימה, נוצרו פה, הייתי אומר, כמו שאמר אולי נשיא המדינה לשעבר, ארבעה שבטים, ארבע קבוצות, ובמיוחד בין היהודים שבישראל לערבים שבישראל, ובין הלא חרדים לבין החרדים, הברית הזו לא מורגשת. כשתסתכלי על כל השירים שקשורים למה זה להיות ישראלי, הם כאילו לא רואים מול העיניים בכלל חרדים וערבים, זה רק הדתיים והחילונים. אנחנו נצטרך למצוא את הדרך, ואני מעז עוד להיות פה טיפה אופטימי, למצוא את הדרך המשותפת שבה אנחנו אומרים, אוקיי, לא מסכימים על כל היעדים, נמצא שיטה איך לקבל החלטות, קוראים לה דמוקרטיה ונשכלל אותה, אבל אנחנו כן ניצור לעצמנו תחושה של בית משותף, של סיפור משותף, וזה אני חושב מאוד אפשרי, וגם משהו בימים האלה שבין ראש השנה ליום כיפור, ימים שיש בהם קצת יותר רוח, נותן לי את התקווה ואת האמונה שאולי אנחנו נצליח ללכת לשם.
ליאור, אני ממש רוצה להודות לך על הדברים הללו. כידוע, מחר אנחנו מציינים את השבעה באוקטובר, ואני בטוחה שהכל יהיה עמוס בזיכרונות, צער, יגון, דאגה, והנקודת מבט הזאת שיש בה איזה שביף של אופטימיות, ואולי אפילו יותר מזה, שאומרת בואו נדבר על איך נעשה את החיבור האמיתי, לא רק איזה סטיקר או סיסמה, אני חושבת שזה מבורך, והלוואי וירבו הקולות הללו. אז תודה רבה על הדברים, ושתהיה חתימה טובה.
תודה רבה. תודה, תודה וגם לך.